ביום הזה אנחנו עוצרים. עוצרים את השגרה ובוחרים לזכור. זוכרים לא רק את המוות ואת הרוע, אלא גם את החיים שנגדעו ואת בני האדם שהיו ואינם. לקריאת תזכור, הקהל מתבקש לעמוד.
יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל, שאומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן.
הקהל מתבקש לשבת. אבקש להזמין את מנהלת החטיבה העליונה אושרת מאיר החזות לשאת דברים.
תלמידות ותלמידים יקרים, צוות חינוכי, היום יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנו עוצרים כדי להקשיב לשקט של הזיכרון. זהו יום שבו אנו מחויבים לעצור כדי לזכור ולא לשכוח. בתוך השקט הזה מהדהד קולו של דור שלם, שזעק, שחלם, והשאיר לנו צוואה אחת ברורה. לא לשכוח, אך גם לא להפסיק לחיות. השנה, הטקס שלנו הוא סיפור על נערה אחת, לא רחוקה מגילכם, שחוותה את תופת גטו ורשה, את מיידנק, את אושוויץ, את צעדות המוות. ובחרה בכל יום מחדש להישאר אנושית בתוך עולם שאיבד את צלמו. שורדי השואה יצאו ממחנות המוות מוקים ומרי נפש, ללא בית ומשפחה. ובכל זאת, הם לא הפכו לשונאי אדם, הם בחרו בחיים. הם עלו לכאן כדי לבנות את מדינת ישראל כבית משותף, כמפלט מהרוע בעולם. הם הוכיחו פעם נוספת את עוצמתו של עם ישראל שקם מתוך האפר ולא פעם אחת. היום כולנו עומדים כאן ומבינים שהקיום שלנו על אדמת ישראל אינו מובן מאליו. גם היום אנו נדרשים ללמוד מהדור ששרד את הרשע הנאצי מהי רוח האדם, מהי עמידה איתנה. העם שלנו חווה שוב ושוב את רצונם של אויבינו לחלותנו. הסכנה עדיין מרחפת, ובצפון הארץ עדיין נמצאים רבבות מאחינו ואחיותינו תחת אש. ואנו עומדים ועומדות איתנים אל מול מבקשי רעתנו. אתם, תלמידים, תלמידות, היושבים כאן, אתם התקווה שלנו. הזיכרון אינו מסתכם רק בעמידה בצפירה, הוא מתחיל בפעולה שלכם. הכוח נמצא בכל אחד ואחת מכם. הבחירה להיות בני אדם טובים, לראות את האחר, לא להקשיח לב. משנאה לא קמה המדינה. היא קמה מאמונה בצדקת הדרך, מנחישות, מעמידה בעוז מול הסכנות של דור השורדים, של כל אלה שבזכותם אנו עומדים פה היום. גם עליכם, נוער יקר, החובה לפעול ולבחור. אז בחרו למצוא את הכוח לבנות פה חברה המקדשת את החיים. בחרו לבחור לראות את עצמנו כאילו אנחנו שרדנו לספר. עוד סיפור ועוד סיפור. אני מאחלת לנו שנחיה מתוך זיכרון ונזכור מתוך חיים. שנמשיך לראות את התקווה ממנה צומחת מדינה חזקה יותר וטובה יותר עבור כולנו. כי רק ביחד נקום.
היום נבחר לספר סיפור אחד. סיפורה של ילדה אחת שדרכה ננסה להבין את הסיפור כולו. היום נספר את סיפורה של אלינה בירנבאום, שורדת שואה. אלינה בירנבאום הייתה בת 10 כשפרצה מלחמת העולם השנייה. ילדה עם בית, חלומות ומשפחה, שתוך זמן קצר עולמה נחרב. במהלך המלחמה היא עברה למחנה ההשמדה מיידנק ולמחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו, כשעל ידה קועקה מספר האסירה 48693. אלינה היא אמו של יעקב גלעד, שיחד עם יהודה פוליקר יצרו את האלבום אפר ואבק, המתאר את סיפור חייהם של ההורים שלהם. זהו סיפור חייה של אלינה.
אנשים שואלים אותי מאיפה אני לוקחת כוח לחזור לאותם זיכרונות נוראים. האם זה לא משפיע עליי לרעה? איך הגרמנים הפכו לכאלה? ואם אחרים היו יכולים להפוך לכאלה? שואלים אם אני לא מפסיקה לחשוב ולחיות יום יום את אירועי השואה. איך זה אפשרי שאין בי שנאה? איך חזרתי לחיים נורמליים אחרי כל אלה? האם לא רציתי לסלק את המספר מאושוויץ מהזרוע שלי? מה הייתי רוצה להעביר לדורות הבאים, ולמה הייתי מצפה מהם?
נולדתי בוורשה. גרתי עם אמא, אבא ושני אחי. בספטמבר 1939 עמדתי להתחיל את לימודיי בכיתה ג' בבית הספר העממי. בקיץ אותה שנה, בהקשיבי לשיחות המבוגרים, הבנתי שאימת מלחמה מרחפת על פולניה. מלחמה שתהיה נוראה עבורנו, עבור העם היהודי. ורשה נכנעה. תורי הצבא הגרמני צעדו בעיר הבוערת. הם נראו לי בלתי מנוצחים, בטוחים בעצמם, אדירי כוח. המונים הזדחלו לרחובות עם חבילות על גבם וחיפשו פינה כלשהי בבתים ששרדו. כדי שהגרמנים לא יתרחו בהבחנת היהודים, הם הורו לענות סרט מיוחד עם מגן דוד כסימן היכר.
לאט לאט התברר לנו שאנשים מסוגלים לחיות אפילו בתנאים בלתי אנושיים. הם מסתגלים, מוצאים עצה ולוחמים על קיומם ככל יכולתם, באמינם שמחר יהיה טוב יותר. הגטו התרוקן מיום ליום, ואנחנו התחמקנו מהמוות. התחבנו בעליות גג שונות, במקומות שאיש לא היה מעלה בדעתו שישמשו כמקלט. הנה שוב הרעב ההופך את המעיים, הקור שחודר עד לשד העצמות, הנה השריקות מחרישות האוזניים לסלקציות, שהגת המוות באוויר. כל כך נורא הכל, שבעצם כלום כבר לא מחריד, מפני שכל הנורא ביותר, הבלתי אפשרי, הוא המציאות היומיומית היחידה. בן אדם כבר לא בן אדם. לחיי אנוש אין שום ערך.
סתם להיות כמו כולם כשתגדל. שתגדל ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזלן, לא צריך שתגדל, שתגדל ויהיה לך ילד, שיבוא וישאל מה יהיה כשגדל, אז תגיד לו עזוב, אל תשאר. לך הביתה, עזוב את בית הספר, אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר. אישה גדולה ואיש במשקפיים ימשיכו לרדוף עד הסוף עד עפר. תגדל, אל תתערבב בקהל, תשקיף מן הצד, תתנדנד על הרסל. אתה לא רצית להיות שם בכלל, אבל אותך אף אחד לא שאל. אתה נשארת גוזל שנפל. כשתגדל ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזל, צריך שתגדל, כשתגדל ויהיה לך ילד, שיבוא וישאל מה יהיה כשגדל, אז תגיד לו עזוב, אל תשאל, אז תגיד לו עזוב, אל תשאל.
אלינה נלקחה מהגטו, עברה ממקום למקום, עד שהגיעה למחנות השמדה. שם, בתוך הרעב, הקור והפחד, היא הבינה דבר אחד. אם תשרוד, היא תשתדל להישאר בן אדם.
עם בוקר זינקנו מהרצפה לפקודת הגרמנים. יצאנו בטור ענק, בליווי כבד של משמר חמוש, למיידנק. הלכנו כך שוקים בבוץ, נתקלים ונופלים. עברנו על פני קבוצות גדולות של גברים בבגדי פסים מוזרים ולראשיהם המגולחים כובעי ברט משונים, גם הם בפסים. הם העבירו אבנים או דחפו מריצות מלאות אדמה. במיידנק היה צורך להילחם על הכל, על פיסת רצפה בצריף כדי להתמתח בלילה, על סמיכה, על קערה חלודה שבלעדיה אי אפשר היה לקבל טיפת מרק סירפדים בו הזינו אותנו כאן. שעת הצהריים קרבה. הנאצים הוציאו כל הזמן קבוצות אנשים מתוך ההמון והריצו אותם לצריפים שעמדו לא רחוק. מה היה בצריפים האלה? איש לא חזר מהם ולא יכלנו לדעת. אמא כיסתה אותי במעילה והצמידה אותי אליה בחום. הרוח חיף החול בעינינו. הייתה כה חזקה שבקושי החזקנו מעמד לאחר שעות רבות של עמידה במגרש, לאחר לילות ללא שינה, לאחר הסיוט בקרון. חשבתי. יהיה כבר אשר יהיה, ובלבד שיסתיים העינוי הזה, לא אכפת לי כבר מה יעשו בנו. האם יכולתי לחזות מראש שהשעות במגרש האלה, לפני בית המרחץ, הן האחרונות שאני מבלה עם אמא, שאלו השעות האחרונות של חייה, ואני עוד השתוקקתי לזרז את רגע הכניסה לבית המרחץ הזה, למחנה הזה, מניין יכולתי לדעת?
במילה אושוויץ, הפחידו אותנו גם הגרמנים, וגם פקידי היודנראט עוד בגטו ורשה. כבר מזמן ירדנו לעצם הצליל של השם הזה. הטור שלנו עבר את השער הרחב, שנשא את הכתובת, העבודה המשחררת. שטח גדול, מגודר בחוטי טייל, מגדלי שמירה במרחק לא רב האחד מהשני, ומתוכם מזדקרים לואי מכונות יריעה. שורות ארוכות של צריפים בנויים, קודרים, בכל מקום מסביב בוט סמיך, מצחין. בחלונות, ראשים מגולחים, פנים חסרי צבע. אין לדעת, גברים, נשים. האם תימצא כאן עוצמה שתצליח לשנות דבר מה, לפורר, ומה גם לשחרר אותנו? חודשים, שבועות וימים חיכינו לבוא הרוסים, אבל דווקא עכשיו, כשעדי המלחמה כה קרובים לסיומם, נשלחנו לצעדת המוות.
יעקב גלעד, בנה של אלינה, משתף. פולין, 1986. אמא שלי יושבת במטוס לפולין לאחר 40 שנה. זהו תאריך היסטורי עבורה. היא נוסעת לבד. היא כותבת לי על זה בשלווה גמורה, אבל אני מרגיש שהיא עדיין לא הבינה את משמעות הטיסה שלה לפולין. ניסיתי להזהיר אותה מפני הנסיעה הזאת. חששתי שהזעזוע ממראה המקומות בהם סבלה ימוטטו אותה. לא רציתי שתיסה. שאלתי אותה לשמה, למה לפתוח מחדש את הפצעים? אבל ידעתי בנפשי פנימה שדווקא המקומות הקשים הללו הם המטרה העיקרית של המסע. חשוב היה לאמא לראות אותם כאדם חופשי.
בין חורבות העיר שלך יום יפה לדוג בנהר בתוכי הלב נשבר שם הייתה ואינה ילדותך אישה קטנה אנשים שאיש לא מכיר אין אפילו בית שיזכיר ואם את נוסעת לאן את נוסעת הנצח הוא רק יפר ואבק לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק קחי מאי כסף כיס גביש סוכר אם יהיו קשים הימים יזכי בי לפעמים ואם זה עוד מסע נואש אל הצריך שנה איש לא יחכה בתחנה ואם את נוסעת לאן את נוסעת הנצח הוא רק יפר ועבר
בדרכך, בדרכך
נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא הכפר ואבק. לאן את נוסעת, לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק.
את יתרת הלימוד על העולם, על בני האדם, על ערכי מוסר ואמונה. היה עליי לסגל לעצמי, לבדי, בתאום מחנות ההשמדה. בלי אמא שחוסלה בתאי הגז במיידנק, בלי אבא שנרצח בטריבלינקה, בלי אח וגיסה צעירה שהייתה לי לאמא. למשך חודשים ארוכים עמדתי במפקדים בבירקנאו, טובעת בבוץ, רעבה, רטובה עד לשד עצמותיי, מגשם ומשלג, קפואה מקור. הייתי נעולה בקפקפי עץ גדולים על מידותיי ומלאים בבוץ וכדורי שלג שחדרו לפצעיי ברגליי. שרדתי משעה לשעה, ככל שהספיק לי הכוח, בתנאים נוראים מדי פעם יותר ויותר, בלי לאבד את עצמי. המודעות למהות החיים האמיתיים. לאיך צריך להיות בן אדם. איך אני חייבת להיות אם אצליח לשרוד. שמרתי בזיכרוני את כל האירועים האלה. את האנשים, התשוקה שלהם לחיות, התחינות האחרונות בשארית כוחם, שיזכרו אותם. נשאר בי כל פרט של סבלם, יחד עם חום הידידות בין קרעי החיים. מה יכולתי עוד? רק לחייך, לחייך לפצעים שלי. לגודש הניסיונות הבלתי אנושיים, אותם רכשתי ואספתי מספטמבר 1939. כשסיימתי את השנה העשירית לחיי, ומאז הגיל שלי התחיל להיחשב לפי מידה אחרת. ניסיונות אלה הפכו לכוחי ומרצי. זה כוחי עד היום. וגם לאלה שאני מספרת להם את סיפורי, ללא תלונות, ללא ייאוש, ללא שנאה.
אין רוע שהוא לא בלתי מנוצח. הטוב מנצח ורע לפעמים מנצח, אבל בסופו של דבר הטוב מנצח, כי אם לא, הטוב היה מנצח, העולם מזמן כבר לא היה קיים בכלל, מכל הרוע שכבר היה בהיסטוריה האנושית.
שמי טליה אבוקרט, תלמידת שכבה י"ב, והשנה לקחתי חלק במסע לפולין. כשעמדתי מול קרונות הרכבת, מול שמות חרוטים באבן, ומול שמיים שקטים מדי, הבנתי משהו. היסטוריה לא יכולה להילמד רק בכיתה. הבנתי מה זה אומר שאנשים היו כאן, ומה זה אומר שהם כבר לא. היו המון רגעים שקשה להסביר במילים. שתיקות כבדות, דמעות שיצאו בלי ששמתי לב, ואותה תחושת מחנק בלב כשראיתי עד כמה האובדן היה גדול. ובתוך כל זה, הייתה גם תחושה אמיתית של עוצמה, להבין שמעם שעמד מול חורבן בלתי נתפס, צמח משהו חדש, ושאנחנו חלק מההמשכיות הזו. חזרתי הביתה אחרת, אולי יותר בוגרת, אולי יותר מודעת לשבריות החיים, אולי פשוט יותר אסירת תודה, כי המסע הזה לא רק לימד אותי על השואה, אלא על מי שאנחנו כבני אדם, על כוח הבחירה, על רוע, ועל האור הכי קטן שאנשים הצליחו להציט בתוך החושך הכי גדול. עבורי, המסע לפולין לא נגמר כשעלינו על המטוס חזרה. הוא ממשיך איתי, מזכיר לי מאיפה באנו ומי אני רוצה להיות. למדתי מהו ערך החיים, מה זו קהילה ומה האחריות שלנו כצעירים בישראל.
הזיכרון אינו רק מבט לאחור. הזיכרון הוא בחירה יומיומית להיות בני אדם טובים יותר. אנו מתחייבים לזכור ולא לשכוח. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.
בתנו התקווה בת שנות אלפיים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים
תם טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו, קהל מתבקש להישאר לשבת.